אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
לו היה הציור מוזיקה, איך הייתה נשמעת יצירה של קנדינסקי, ציור של פיקאסו, או סזן, פיסרו, או ון גוך? האם ניסיון לתרגם אומנות ויזואלית לשפה אחרת, מוזיקה, תנועה, סיפור, מאפשר להרחיב את גבולותיה, לצלול לעומקה, להתחבר באופנים בלתי צפויים ולגלות עולם חדש? ההתנסות והתרגול לבטא ציור באופן מוזיקלי הוא אחד האמצעים להשגת קשב ומפגש שונה עם יצירות האומנות בביקור במוזיאון, שכל אחד מאיתנו מעדיף, רגיל ובוחר לחוות אותו באופן שונה. יש המשוטטים לבדם, יש הנעזרים במדריך קולי, ויש רבים שמבקרים במוזיאון כקבוצה, נאספת סביב מדריך שמכוון, מדגיש, מרחיב דעת, ויוצר אינטראקציה אקטיבית כשהוא משמש מתווך בין היצירה האומנותית לבין המבקר. עד כמה יש להדרכה בכלל ולמדריך המסוים השפעה על האופן שבו נחווה את המפגש הזה ועל היחס לאומנות בכלל? איך נבנית הדרכה שכזאת? כיצד מתאימים אותה לקהלים שונים? איך משיגים קשב ומעורבות בתוך הקבוצה? ומה מתרחש בעולמו של המדריך? מי הוא האיש הזה? שספק אם נזכור את שמו בתום הביקור. האיש שעלול לחולל בעולמנו באותה שעה וחצי חוויה והתרגשות שתלווה אותנו עוד זמן רב אחר כך. ניצן יחיאל כהן הוא אומן צעיר, בוגר בצלאל, שמשמש במקביל כבר כמה שנים מדריך במוזיאונים, תחילה במוזיאון ישראל, כיום במוזיאון תל אביב לאומנות, והוא האורח שלנו היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום ניצן.
שלום רותי.
שמע, אישית אני מעדיפה לשוטט לבדי במוזיאון, לקיים את המפגש האינטימי שלי עם היצירה, לקבוע את הזמן והקצב שלי מולה, והאמת, הקבוצות שכולנו פוגשים בחלל המוזיאון לא אחת מפריעות, מרעישות, מסתירות. למה צריך את זה בעצם? או השאלה הגדולה, מה אתה כמדריך בעצם עושה ליצירה עבור המבקרים?
אז קודם כל, אני לא בטוח שצריך מדריכים. שאלה באמת באופי שלך. אם אתה אוהב להתעמק ביצירות וקודם לחקור אותם, או אם אתה באמת אוהב לחוות את המוזיאון בכל מיני דרכים, ואני חושב שהרבה פעמים מדריך יכול פשוט לתת לך עוד מחשבות וכיוונים לאופן שבו אתה רואה את היצירה, חש את היצירה, מרגיש את היצירה, האופן שבו אתה חושב את היצירה, כל העולמות האינטלקטואליים והקשר של השיח בתוך שדה האמנות סביב מה שאתה רואה.
תשמע, עצם קיומך מדגיש בעצם את הפרדוקס של המוזיאון כמקום שאמור לפתוח חשיבה או רגשות, לתת דרור לדמיון וליצירתיות. מצד שני, מקום ממוסד, הרבה איסורים, לא לגעת, לא להרעיש, לא לרוץ, אז אתה הפנים של המוזיאון מצד אחד, אבל בא לשרת את צורכי המבקרים וכן לאפשר למתוח גבולות.
אז קודם כל, אני חושב שהחיים הם פרדוקס, וכמו החיים גם המוזיאון, והמקום שלנו כמדריכים הוא לגרום לחוויה של חיבור, לחוויה של היכרות, לתחושה מסוימת של בית, מקום שמכניס הומור, מקום שמוסיף איזושהי תחושה של נוחות. אם פרצי במקום מסוים מטפל, במקום מסוים מנחה, במקום מסוים בעל הידע, אבל הוא מי שמלווה אותך במסע, וברגע שמישהו הולך איתך יד ביד, אז אתה מרגיש הרבה יותר בטוח ללכת. המוזיאון באמת נמצא באיזו נקודת תפר מאוד מורכבת. מצד אחד, הרצון שלו הוא לשמור על הדברים, ולהציג אותם, ולתת להם ערך ומשמעות בתוך התרבות. מצד שני, המקום שלו הוא להפוך לבית, הוא להפוך לאיזה מקום שיכול להכיל אותך, מקום שאתה לא מרגיש בו ניכור, אלא מרגיש בו באמת איזה חיבור. והמקום של המדריך, בתור מישהו שיכול ללוות אותך ולהגיד לך, זה מותר וזה אסור, מותר להסתכל על היצירה באופן הזה, מותר להגיב ליצירה באופן הזה, לבין המקום של צריך לשמור וצריך להיזהר וצריך איזה, הוא לדעתי מקום חזק, הוא מקום מאוד משמעותי, שגורם לאנשים להשתחרר ולהיות הם, ולא להרגיש בתוך התבנית הזאת של אני מגיע למוזיאון, אני מסתכל ממרחק של מטר על היצירה, וכולי, אלא למקום באמת שהוא יותר מחובר.
מה שאתה אומר זה שדווקא התיווך של המדריך מגשר על הפער הזה?
אז קודם כל, אני לא חושב שהמקום של המדריך הוא תיווך בהכרח, אבל אני חושב שהמקום של המדריך הוא לתת לך יכולות חדשות להסתכל על הדברים, לתת לך כלים להתנהל מול הניקור המוזיאלי, או מול התחושה הזאת שאנחנו רובנו חווים בתוך המקום הזה.
אבל גם כאן יש קצה, נכון? אתה הדרכת פעם קבוצת נוער בסיכון, שהאיסורים האלה לא מרשימים אותם, והם התחילו לפגוע ביצירות, מה שהביא גם אותך לסף הסבלנות.
כן, אז הרבה פעמים שאני מתחיל הדרכה, אני אומר, אסור לגעת ביצירות, אסור לרוץ וכולי, אבל אסור להתפלל, ואני מתחיל להפוך את זה גם לאיזה מקום מאוד מאוד מצחיק עבורם, שמדבר על האיסורים. מצד שני, אני גם מדבר הרבה מאוד על מה כן מותר לעשות במוזיאון. מותר להסתכל על היצירות ולדמיין, מותר לחוות ולהפוך את זה לאיזה מגרש משחקים. ושוב, כל עוד אנחנו לא באמת פוגעים ביצירות, וכל עוד אנחנו יוצרים אלמנט חווייתי, זה באמת התפקיד והמקום שלי כמדריך. ברור שישנה מצבי גבול, כלומר שקבוצה שלא מכירה את הכללים של המוזיאון, או שמכירה את הכללים של המוזיאון ומחליטה בכל זאת לפגוע ביצירות מתוך מקום של התנגדות, אז המדריך חייב לשים גבול וחייב להגיד, זה אסור, הקבוצה הזאת יוצאת, אנחנו לא ממשיכים בסיור, אבל באמת השאיפה היא שזה לא יגיע לשם. למשל, עם אותה קבוצה באמת, הלכנו לגלריה הישראלית, ומראש אני חוויתי התנגדויות, כלומר, ראיתי שבערך 4-5 אנשים מתוך הקבוצה הולכים איתי, ושאר הקבוצה, קרוב ל-20 איש, כנראה היה להם הופעה אחר כך בקאמרי, ובעצם גם המדריך וגם כל המסגרת לא החזיקו את זה מספיק. ובאיזשהו שלב אני פשוט ראיתי שהם מתחילים לגעת ולשחק עם היצירות. אז ברגע הזה אתה חוטף סוג של התקף עצבים, ואתה אומר, זה אסור, ולוקח את הקבוצה, לפעמים אפילו פיזית, מחוץ לגלריה. לקחתי בידיים שלי את חלק מהתלמידים החוצה,
כן,
יחד עם שומרים.
וואה.
ברגע שאירוע כזה קרה לך כמדריך, אתה לומד באמת לשים ולשחק עם הגבולות באופן יותר ברור. ולוקח לך זמן, כמו שאומרים, לסמוך על אנשים מחדש.
אז אתה פוגש כל מיני סוגים של אנשים, בני נוער, ילדים, חיילים, שלחלקם זה אפילו ביקור ראשון במוזיאון, מבוגרים שכן מבינים או לא מבינים באומנות, יהודים, ערבים, חרדים, חילונים, תיירים, ואתה מן הסתם בונה את ההדרכה בהתאם לקבוצה.
כן, אז באופן כללי, כמו שאמרתי, המדריך צריך להיות עם הרבה מאוד כישורים, גם מתוך המקום הזה שאנחנו עובדים עם הרבה מאוד אוכלוסיות, וכל אוכלוסייה עם הצרכים והמקומות שלה. למשל, אם אני מדריך קהל של חרדים במוזיאון, שבו יש הרבה מאוד פסלים שמכילים עירום וכולי, לי כמדריך יש את המקום לבחור ולהבין איפה נכון לקחת אותם, ואיפה נכון לא לקחת אותם, וגם הבנה הלכתית למה כן מותר ומה לא מותר, כי בסופו של דבר אני רוצה למשל שאותם חבר'ה חרדים ירגישו את המוזיאון כמקום שהם יכולים לקבל השראה ממנו וללמוד ממנו.
אז אתה מגבש מערך קבוע לכל סוג של אוכלוסייה, או שזה בכל פעם מתהווה מחדש?
אני חושב שבעבודת הדרכה יש הרבה מאוד אינטואיציה. יש מערכים מסוימים, יש כיוונים מסוימים שאני יודע שאני רוצה ללכת אליהם, אבל באמת יש התאמות לכל קבוצה באופן שונה. כלומר, מה שיפה במקצוע הזה זה שכל פעם אתה ממציא את עצמך מחדש. אתה מעביר את התערוכה באופן אחר, אתה מתעסק בדברים אחרים, לפי הדברים שעוברים עליך, לפי הדברים שעוברים עליהם, לפי הדברים שקורים בעולם.
אז כך או כך, לכל הדרכה ולכל קבוצה קודמת הכנה מרובה, למידה מעמיקה, בחירת סדר עדיפויות, הדגשים, כשמדובר בכ-20-30 תערוכות בשנה, שזה המון, כשכל תערוכה יש בה אין ספור מפגשים, אז איך אתה מתכונן?
אז זו שאלה שעולה הרבה מאוד, אנשים שואלים, מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה? איך למדת אותם? ואנשים חושבים שאנחנו אנשים מאוד חכמים. יכול להיות שאנחנו אנשים חכמים, ויכול להיות שלא. קודם כל צריך להבין שבדרך כלל בצוותי הדרכה, במוזיאונים גדולים יש קרוב ל-14 מדריכים, והתערוכות עצמם בדרך כלל קוראים את הקטלוג עצמו, ומבינים את הרפרנסים שנמצאים באותו פעולה של אומן, באותו פעולה של עוצר. אחרי שקוראים את הקטלוג, גם הוא שולח אותך מה שנקרא לחבר גוגל, ולאתר המוזיאון, ולספרייה של המוזיאון, שבו אתה בעצם אוסף הרבה מאוד חומר על כל הדברים שצצים, ותוך כדי הקריאה אתה גם נפגש באמת עם התערוכה ונפגש עם עצמך, דרך התערוכה. ואז אחרי המהלך הזה אתה פוגש את האוצר ואת האומן, ומתחיל להתקיים שיח מתוך ידע על התערוכה. ואתה מנסה בעצם לאתגר את המקום של האוצר, לשאול אותו מה הוביל אותו להחלטה כזאת או אחרת, אתה מאתגר את האומן ושואל אותו על הפעולה שלו, ואז אחרי שאתה מקבל את כל הפאזל המורכב הזה של החלקים, אתה מנסה לבנות את הפאזל עבורך. אתה מנסה להבין איך נכון לסדר את הדברים. לפעמים אתה מחליט להוסיף דברים אישיים, שיחברו את הקהל באיזשהו סיפור, לפעמים אתה מחליט להוסיף איזה פילוסוף שאתה בדיוק קורא, או איזה מאמר סוציולוגי שאתה בדיוק קורא, והדברים בעצם מקבלים את האופי שלך. אני בונה לעצמי שמש אסוציאציות כזאת, שמובילה אותי בין דברים, ואני רושם באמת את העיקרים החשובים של התערוכה, ואת העיקרים החשובים שאני רוצה להכניס לתערוכה, ואז אני מתחיל באמת להתאים את זה. למשל, אם אני עובד עם ילדים, אני הרבה יותר אשלב פעולות של משחק, פעולות של חיפוש, פעולות שהופכות אותם לאקטיביים. לעומת הרבה פעמים הדרכה של מבוגרים, הרבה יותר רואים אותך כבעל הסמכות וכאדם של התוכן, אז יש פחות מקום לשאלות, למרות שבאופן שבו אני מדריך, חשוב להרגיל את העניין הזה של שאלות, וחשוב להפוך אותם לאנשים אקטיביים בתוך תהליך ההדרכה ובתוך ההדרכה עצמה בתערוכה.
אז אתה בוחר גם על אילו יצירות בתערוכה תדבר, או שזה מובנה מלמעלה? איך תפתח את השיח, איך תסיים, כן תשלב הומור, כן תכניס סיפור אישי, או רקע היסטורי, או התייחסות לסגנון, או כל מיני פרטים מוכמנים, זאת אומרת, אתה מחליט על זה?
אני מהאנשים שמאמינים בדרך כלל במה שנקרא שבירה של הקרח בתחילת ההדרכה, שזה יכול להיות הומור, זה יכול להיות משהו שמגיע מתוך העולם שלהם, אבל כשאני רואה את התערוכה, ואנחנו נדבר על זה, כי גם אני כאומן פועל בהקשר הזה, אני מרגיש מה שנקרא כוחות משיכה ממקומות שונים. אני מרגיש איפה הלב של התערוכה, ומה אסור להפסיד, ומה מותר להפסיד, ומה אנחנו צריכים לחדד את המבט שלנו עליו. ובעצם ההחלטה העיקרית היא החלטה אישית. כמובן שאם קהל מסוים שאני נמצא איתו בתערוכה, יגיד לי, למה לא דיברת על זה, ודיברת דווקא על זה, אני יכול לשנות מסלול, ואני יכול לדבר גם על דברים אחרים. אבל אני, שאני בונה את ההדרכה, אני מנסה לחשוב עליי כמבקר, עליי כמודרך. ומתוך המקום הזה, אני מנסה לדבר על הדברים. כי יכול להיות תערוכות שיש לי להעביר אותם, נגיד, חצי שעה, אבל בפועל התוכן שלהם יכול להיות שעה וחצי, ואפילו שעתיים. אז אני חייב למקד את הדברים ולהבין מה הכי חשוב לי להוציא מתוך התערוכה, מתוך העבודה, מתוך הפעולה של האומן. למשל, אני אתן דוגמה, במוזיאון ישראל הייתה מוצגת תערוכה של זויה צ'רקסקי, תערוכה שנקראת פראבדה, וזה היה בעצם העבודה הראשונה שהאוצר עמיתי מנדלסון הציג את תערוכה שמתעסקת בעלייה מברית המועצות. זויה עצמה, למי שלא מכיר, היא באמת אומנית שהרבה פעמים מושכת למקום מאוד פרובוקטיבי, ובעצם הקבלה שלה במוזיאון ישראל באותו זמן הייתה מין איזה קבלה רחבה יותר, איזושהי קבלה של החברה הישראלית להתמודד עם הסוגיה הזאת של העלייה מברית המועצות והמשקעים שנמצאים בתוך המקום הזה. וזויה דיברה על זה שהיא עובדת על הדבר הזה במשך הרבה מאוד שנים, ושתהליך החיזור שלה סביב ההצגה של התערוכה, תהליך חיזור מאוד מורכב, ובסופו של דבר צריך להבין שהעוצרים רואים איזו ראייה רחבה של מה קורה בתוך שדה האמנות, ולפי זה מפעילים את השיקולים שלהם, אבל המתח הזה של להציג את אותם דברים במוזיאון, היה מאוד נוכח בזמן שלמדנו על התערוכה. ואני את אותו אלמנט לקחתי לפעולת ההדרכה עצמה. שאלתי את האנשים שמגיעים, האם הם מרגישים שזה מייצג, לא מייצג, האם הם מרגישים שיש להם איזושהי ביקורת כלפי הממסד שמציג בפעם הראשונה את הדבר הזה, כלומר, האם אנחנו כחברה ישראלית לא יכולנו להיחשף אליו או לדבר עליו בצורה עמוקה קודם? אז אנחנו כמדריכים איזשהו תפר בין העולמות האלה, אנחנו יכולים להכניס את הדברים שנמצאים מאחורי הקלעים, במתח בין העוצרים לבין המדריכים, אנחנו בעצם, כמו שאמרת בהתחלה, הפנים של המוזיאון.
אז דיברנו כרגע קצת על ההכנה, ונכנסנו אל המפגש עצמו, וכמו בכל מפגש, התכנון המוקדם נתקל באתגרים, בקשיים, בהפתעות, ואז מה שהכנת למשל לא עובד, או שיש התנגדות. מה עושים?
קודם כל, אני חושב שהתנגדויות זה לחם חוקו של המדריך. יש את ההתנגדות שאני מניח מוכרת לרוב המדריכים, שאתה מגיע לתערוכה עכשווית, רואה איזה קו מסוים על הקיר ואיזה פעולה שהם לא מבינים, והם אומרים לך, גם הילד שלי יכל לצייר את זה, למה הדבר הזה זה אומנות? אני למשל חושב שהשאלה על אומנות, למה זה אומנות, היא שאלה פחות מעניינת, והשאלה היותר מעניינת היא, האם זה אומנות טובה או אומנות גרועה? כלומר, האם אני רואה את הערך שבזה ומצליח להפוך את זה למשהו שמעסיק אותי או לא? הרבה פעמים אני גם מדבר על המקום של המוזיאון בעצם כמקום מחקרי וכמקום שממסדי. יש לנו כל הזמן בעיות עם הממסד, בטח בתקופה הזאת אנחנו רואים הרבה אנשים שיוצאים להפגנות. גם המוזיאון הוא בסופו של דבר ממסד, והמוזיאון יכול לשקף הרבה מאוד החלטות שלנו כצופים נראות תמוהות לחלוטין. עצם זה שהמקום המוסדי, שהוא מקום מחקרי והוא מכיר את שדה האמנות, בעצם מציג את העבודה הזאת, אנחנו יכולים לחשוב על זה בתוך באמת בהקשר הביקורתי מצד אחד, אבל בהקשר המקבל, אם קל לנו לקבל חוקים מהמדינה, למה נורא קשה לנו לקבל יצירה של אומן שאנחנו לא לגמרי מבינים את הפעולה שלו? ברגע שאדם שואל למה זה אומנות, הוא חלק מהשיחה, הוא חלק מהפעולה, והוא הופך את עצמו לאדם שמתעניין. כלומר, אם הוא לא היה מתעניין, הוא לא היה שואל למה זה אומנות. ברגע שאני רואה את אותה התנגדות, אני יכול למשוך אותה ולהפוך אותה לשיח מעניין ורחב ומורכב.
ואם יש משהו שאתה הכנת, ואתה רואה שזה לא, עובד פשוט, או שאין קשר, או שזה לא מדבר אל האנשים, מה אתה עושה ברגע כזה?
אני חושב שאי ידיעה, והודעה באי ידיעה, היא דבר חשוב. כלומר, להגיד אני לא יודע, זה מצוין. זה גורם לך לבוא ולהתעניין, ולבוא ולחקור את אותו סוגיה לעומק. יש הרבה מאוד תערוכות שלוקח זמן עד שאתה מבין את הקצב שלהם ואיך אתה יכול לחבר אותם לקהל. ולפעמים אתה נכשל. אז אני חושב שאנחנו לא יודעים משהו, גם אנחנו מקבלים את מה הקהל חושב, גם אנחנו הולכים עם זה הביתה ומנסים באמת להבין מה לא עובד, והתהליך הזה הוא מין תהליך של שאלת תשובה.
ואם אתה באמת נשאל על משהו שאתה לא יודע, כי בכל זאת יש איזשהו גבול גם למה שאתה יכול לדעת, זה רגע של מבוכה, זה רגע של לחץ.
אני חושב בתחילת הדרך יש הרבה רגעים של מבוכה. גם בכל מיני מקרים, כמו למשל מקרה באמת שיצא לי להדריך קבוצה שבמשך חצי שנה עברו קורס על היכל הספר ועל היחסים סביב העניין הזה של כתות בתקופת הבית השני, והייתי צריך להעביר להם הדרכה של שעה וחצי בהיכל הספר. משהו שבדרך כלל אנחנו כמדריכים עושים במהלך חצי שעה, ופתאום אני מרגיש שהקבוצה יודעת יותר ממני על מה אני מדבר ועל הדברים עצמם. אז יש מבוכה, ודווקא הדברים של הפעולות של המבוכה נותנות לך את המקום שלך בתוך ההיררכיה. כי אין מה לעשות, אני לא עוצר שחקר את התערוכה הזאת ובנה אותה במשך 4 שנים, אני בסופו של דבר למדתי על התערוכה הזאת במהלך משהו כמו 2-3 שבועות. אז אני חושב שדווקא הרבה פעמים האי-ידיעה, כמו שאמרתי, גורמת לך לחפש ולחקור יותר, ולהבין גם לאיפה אתה מתאים, להבין מה אתה יכול לעשות ומה אתה לא יכול לעשות.
הייתה לך גם קבוצה, נדמה לי, שהגיעה מסיירת מטכ"ל, לוחמים, חבר'ה מסיירת מטכ"ל שהדרכת, שהציפיות שלהם היו שונות מן התוכנית שלך, ואז פתאום אתה נשאל על איזה פריט.
כן, שעבדתי במוזיאון ישראל, והם פתאום שואלים אותי על איזה פריט מאוד זניח ושולי בתקופה הפיניקית, כן? במוזיאון ישראל יש קרוב לחצי מיליון פריטים. מדריך ברור, לא יודע את הכל על כל הפריטים האלה. בדרך כלל מה שמדריך עושה, הוא בונה לעצמו רצף מתוך דברים שלדעתו קשורים ומובילים איזושהי התפתחות ואיזשהו נרטיב, סיפור. אז באמת שם הייתי צריך לבנות להם איזשהו מהלך, וסביב הפריט הזה כולנו הלכנו ללייבל וקראנו ביחד מה כתוב על הפריט המסוים הזה. ובאמת אחרי זה התחלתי להתעניין נורא בתקופה הפיניקית, אז באמת הרבה פעמים אתה מגיע עם קבוצה שאתה חושב שמתעניינו בדברים מסוימים, ופתאום אתה, כל הקרקע נשמטת לך מתחת לרגליים. למשל, אותה קבוצה באמת חשבתי לעשות להם סיור רגיל, והם דווקא התעניינו בהתפתחות הטכנולוגית סביב העולם העתיק, והייתי צריך לבנות ולהבין מהרגע להרגע איזה דברים אני הולך להראות להם. ולפעמים הדברים שרציתי להראות להם, הם עצמם לא רצו לראות. אז איזשהו מתח כזה, אני חושב שכל הזמן אתה משחק בו, והרבה פעמים אני משתדל להוסיף הומור כדי לטבל אותו ולהפוך אותו למצב יותר באמת מצחיק. ושוב, אני חושב שמדריך באמת טוב יכול לתת לפעמים לקהל להוביל אותו. יכול ללמוד יחד איתם. יכול להגיד להם, אתם רואים, זה ש אני לא יודע את הדבר הזה, או זה שאני לא מכיר את הדבר הזה, גרום לכולנו להתעניין בדבר הזה באופן הרבה יותר עמוק.
כן, יש גם טקטיקת הסתה, נכון?
יש הרבה טכניקות ידועות של רטוריקה, אבל הרבה מאוד גם מהתחום הזה, זה תחום שמתעסק ברטוריקה ואיך לדבר על דברים. אז למשל, בתערוכה שמוצגת עכשיו במוזיאון תל אביב, של האומן דניאל צל, צלם של מאוד מיוחד, אנחנו פועלים בשיטת מה שנקרא, או אם אתה לא יכול מספיק לדבר על הדוב, אתה יכול לספר על האריה, שהוא החבר הכי טוב של הדוב, ועל האריה אתה יכול לתת באמת הרבה מאוד תוכן. אז למשל, אצל דניאל צל, הרבה מאוד מהמדריכים מספרים על ורמיר, ומדברים על האופן שבו ורמיר מסתכל על המודלים שלו, ויוצר את הפעולות שלו, על ההתבוננות במעשה היומיום עצמו, שזו פעולה מאוד דומה לפעולה שצל עושה, כלומר, צל למשל באמת לוקח מודל ובעצם מכניס אותו לפעולה רפיטטיבית של 100-200 פעם לעשות אותה פעולה, עד שאותו אובייקט צילומי לא חווה את המצלמה. אפשר לומר שאצל ורמיר, שהוא לוקח נגיד את מוזגת החלב, אנחנו יכולים רק לחשוב כמה פעמים היא מזגה את החלב הזה בזמן שהוא צייר אותה. אז באמת, הרבה פעמים אנחנו עושים את הטכניקות האלה.
יש גם התנגדויות פוליטיות, נכון? והתנגדויות לעצם המוסד או לעצם החוויה של מה שקוראים לו מוזיאון.
כן, כולנו הרבה פעמים נוטים למחשבה הזאת שאומנות מגיעה מהצד השמאלי של המפה. אני יכול לספר על קבוצה שהגיעה מאוניברסיטת אריאל, והלכנו לתערוכה של האוסף הישראלי. באוסף הישראלי של מוזיאון תל אביב יש עכשיו עבודה של מיכאל חלק, עבודה מאוד גדולה של חומה, משהו כמו 2-3 מטרים, שממש מצוירת בצורה מאוד ריאליסטית, ככה שזה באמת נראה כמו חומה. עכשיו, אנחנו מדברים על מוסד בתוך הזהות הציונית, בתוך הזהות התל אביבית, ופתאום אנחנו לוקחים את אותה חומה שאנחנו בורחים ממנה ושמים אותה במרכז של המוזיאון, והדבר הזה היה כואב להם. הדבר הזה בעצם משך אותם להתנגדות של מין לא מוצגים פה אף אומנים מהצד הימני וכולי. ואני כמדריך לקחתי את המקום הזה ודווקא השתמשתי בו. כלומר, לקחתי ושאלתי אותם, למה לא מוצגים? האם זה מבחינת העניין המוסדי? מה הערך בכלל שנגיד נותנים לאומנות או לקנה מידה כזה או אחר בתוך הזהות הימנית? בעצם ניסיתי לקחת את ההתנגדות שלהם ובאמת להפוך את זה למין הנחיה, למין מה המקום שלנו בתוך הדבר הזה, ואם אנחנו יכולים להשפיע על המוזיאון. אולי אנחנו צריכים לעשות איזו הפגנה מול מוזיאון תל אביב. מצד אחד, אנחנו כמדריכים משקפים את המוזיאון, אבל מצד שני, אני חושב שאנחנו המימד הביקורתי. באמת איזו שאלה שהיא מאוד מאוד מורכבת, והיא קשורה למהלך הכפול שהמוזיאון עושה, המהלך הפרדוקסלי שדיברנו עליו בהתחלה.
אבל כששואלים אותך שאלה כזאת, למשל, תגיד, למה אין פה יותר אומנים ימנים? למה המוזיאון בעצם מציג רק אומנים שמאלנים? מה אתה עונה כמדריך? הרי לא אתה קובע בעצם. אז מה אתה עושה ברגע כזה כשתוקפים אותך אולי אפילו על העובדה הזאת?
אני חושב שאחד מהבעיות נהיה קצת שיח של תוקפנות בארץ, ואני חושב שהמוזיאון הוא מקום שמנסה לעשות בדיוק ההפך. Mm-hmm. הוא מקום שבו אתה יכול לדבר על כל הדברים שבעולם בחוץ מאוד קשה לדבר עליהם. דווקא אותם נקודות ודווקא אותם מאבקים יכולים להתקיים בהדרכה ולא יכולים להתקיים בביקור פרטי. המקום של הדרכה יכול לעורר שיח, גם בקבוצה וגם אצל המדריך. והרבה פעמים, בתוך המפגש עם הקבוצות האלה, כמובן שמתעוררות שאלות גם ביחס לזהות שלי ולהתחברות שלי לאג'נדה של המוזיאון. לנו, בסופו של דבר, המוזיאון באופן כללי הוא באמת מקום שהשאיפה שלו היא דמוקרטית. למרות שהיום אנחנו באמת רואים הרבה מאוד השפעות של הון והרבה מאוד השפעות של דברים שונים על המקום המוזיאלי ומאיימים עליו, אבל אני חושב שבאמת המקום הדמוקרטי נמצא בתוך השיח, נמצא בתוך הפעולה שהמוזיאון מצליח לייצר.
אז זהו, שהמאמורות שנדמה שמקשות אולי על המדריך יכולות גם להכריח אותו להיות פתוח, רענן, לחדש, להיות יצירתי, לסטות מן השבלונה הנוחה הקבועה, ואולי כך אולי למצות יותר מעצמך, כי אם אתה מעביר יותר מ-50 הדרכות על אותה תערוכה, אתה מתרגל, מתקבע, אולי אפילו משתעמם, אז איך מתמודדים עם השחיקה?
קודם כל, באמת, אנחנו לא רובוטים, היינו עוברים את מבחן טיורינג, אני חושב, ודווקא בהדרכה של אותה תערוכה שקורית הרבה מאוד פעמים, אני מתעמק בתערוכה. פתאום אני מרגיש את התערוכה באופן שונה. פתאום אני רואה דברים שלא ראיתי בהדרכה הראשונה או השנייה. אחרי באמת 50 פעם שאני מדריך את התערוכה, אני נכנס לתוך כל נקודות המבט האפשריות על התערוכה. והתוכן שאני אומר משתנה, הגישות השונות שאני מתייחס בהן בהדרכה משתנות, יש התנגדויות שלי מול התערוכה שנשברות, יש התאהבות והרצה שלי את התערוכה. שוב, איזה מהלכים נפשיים, mm-hmm. כמו איזה התאהבות mm-hmm. במשהו, או במישהו, אז זה מאוד קרוב לאהבה, להדריך תערוכה. אני יכול לתת דוגמה באמת על התערוכה שמוצגת עכשיו במוזיאון תל אביב לאומנות, לתערוכה של ג'ף קונץ. את התערוכה הזאת אני חושב שהדרכתי משהו כמו 40-50 פעם, אבל מה שמיוחד זה שאני יכול כל פעם להדריך אותה באופן שונה. הרבה פעמים אנשים שמגיעים לראות את ג'ף קונץ, מגיעים ורואים בדרך כלל בתערוכות הגדולות שלו הרבה מאוד עבודות, והתערוכה שלנו היא בעצם תערוכה של מרי וחוזה מוגרבי, והם הביאו את האוסף שלהם לתערוכה. בסך הכל יש משהו כמו 12-13 עבודות, ולנו כמדריכים אנחנו מכניסים את, באיזשהו מקום את כל הפער והדברים שלא קיימים בתערוכה. את ההתפתחות של ג'ף קונץ כאומן, את המקומות ואת העבודות האחרות שלו. ובגלל זה אני חושב שההדרכה בתערוכה הזאת הוא קריטי באמת להבין את העומק של אותו עושר שג'ף קונץ מציג. אני דיברתי גם על זה מקודם קצת, על ההקשר הזה שהמוזיאון מצד אחד הוא מקום מאוד דמוקרטי, מצד שני יש הרבה מאוד יחסי הון מורכבים בתוך המוזיאון, ואם אספן מסוים מחליט להביא אוסף למוזיאון, סביר להניח שבאמת המוזיאון בסופו של דבר יציג אותו. באמת להביא אומן כמו ג'ף קונץ, שכל יצירה שלו יכולה להיות שווה 50 מיליון דולר, לא יכול לקרות בצורה אחרת. אז מצד אחד צריך לברך את זה, מצד שני צריך לפתוח עין ביקורתית על המקום הזה.
אבל מה באמת אתה עושה, לא רק כשנמאס, אלא כשאתה פשוט לא אוהב, לא מאמין, מאוד ביקורתי כלפי היצירה או התערוכה, עד כמה אתה נותן לזה מקום, או שאתה מנסה להיות ניטרלי? עד כמה אתה כניצן צריך להיות שם?
אז אני אגלה לכם סוד, שככל שאני יותר קרוב ליצירה הפיזית, בזמן שאני מדריך, אני כנראה יותר אוהב אותה. כשאני לא אוהב אותה, בדרך כלל אפשר לראות אותי מאוד מאוד רחוק. מדבר הרבה פעמים מחוץ ליצירה. נגיד בעבודות וידאו הרבה פעמים מסוימות שלפעמים אני לא אוהב, או לפעמים לוקח לי זמן לאהוב, אני מדבר על רוב הדברים ועל רוב המורכבויות מחוץ לעבודה, ואז נכנס לתערוכה. והרבה פעמים, כמו שאמרנו בדוגמה השונה של האריה והדוב, מי שזוכר, שאני הרבה פעמים לוקח את זה למקומות שאני מרגיש שהם יותר חזקים. מה שחשוב לי באופן כללי זה לתת את הכלים. גם אם אני לא נכנס איתם לאותו מקום, אני שואל אותם על דימויים מסוימים שמופיעים. אני אומר, תאספו את הדימויים, תאספו את היחסים, ונדבר עליהם שאנחנו נצא מהווידאו. גם חשוב להגיד שבהרבה מאוד מעבודות האמנות עכשיו, עבודות של אינסטליישן, עבודות של וידאו, תפקיד המדריך הוא מאוד מורכב, כי הוא לא בהכרח יכול לדבר במהלך הוידאו, או בתוך האינסטליישן עצמו, כי בעצם הוא פוגם במרקם החי של העבודה. אז המדריך צריך לתת כלים לאותם מודרכים, לחוות בעצמם את התערוכה כמו שהיא. שאני לא אוהב את התערוכה, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מעדיפים להדריך פחות תערוכה מסוימת. אני דווקא לא מהאנשים שנוטים לעשות את זה, אבל זה בסופו של דבר צורכי המערכת. אנחנו לא מחליטים על השיבוץ שלנו. אבל סביר להניח שתערוכה שאתה אוהב, אתה תלמד יותר לעומק, אתה תהיה יותר בקיבה, לעומת תערוכה שאתה פחות אוהב, שאתה תלמד פחות ופחות תיכנס באמת לעניין הזה. למרות שנגיד אצלי קורה הרבה פעמים בדיוק מהלך הפוך. תערוכה שאני לא אוהב, אני מנסה ללמוד הרבה מאוד כדי להבין למה אני לא אוהב ומה כואב לי שם, ומה יוצא לי את הדיסוננס בתחושה שלי מול העבודה, לא בהכרח בעבודה עצמה. כמו שבטיפול הרבה פעמים מדברים, שיש לך בעיה עם מישהו, לא בהכרח המישהו עצמו הוא הבעיה. לפעמים הבעיה נמצאת אצלך, באופן שבו אתה תופס את אותו אדם. אז קודם כל זה באמת עבודה עצמית. זה קודם כל עבודה עצמית והבנה למה התערוכה הזאת מפריעה לי, קשה לי, לא אוהב אותה.
יש עבודות שאתה מפספס בהבנה, בהנגשה, בהדרכה?
אני חושב שאם אפשר לדבר על חוויה מוזיאלית, אז אפשר לדבר על פספוס. באופן כללי, חוויה מוזיאלית היא חוויה עם הרבה מאוד חושים, עם הרבה מאוד כיוונים. ואנחנו תמיד מפספסים משהו. אם אתה הולך לבד, אתה חווה את עצמך באיזשהו דיאלוג פנימי. אם אתה הולך עם מדריך, אתה הרבה פעמים לוקח את עצמך לתוך המקום של המדריך. אם אתה חווה את זה עם מדריך קולי, אם אתה חווה את זה עם מנכלית המוזיאון, כל חוויה במוזיאון היא בסופו של דבר חוויה של פספוס. אז אני חושב שזה משהו אינרנטי או משהו מרכזי בתוך החוויה עצמה של הביקור המוזיאלי. אני יכול להתחיל באמת עם רצון לדבר על משהו מסוים, והקבוצה והפעולה והאינטראקציה מושכים אותי לכיוונים אחרים לחלוטין, ואז אני נזכר כבר בדרך חזרה למשרד, ששכחתי לדבר על א', ב', ג' וד'. ואני אומר, אוי לא, זה היה הדבר הכי קריטי בתערוכה, הם לא יבינו את התערוכה. כן, אז זה קורה הרבה פעמים. אני חושב שככל שאתה מדריך יותר זמן, אתה יותר סלחן לעצמך בהקשר הזה. בהתחלה אתה שמוע איזה שחקן כדורגל שיורד וכל הזמן חושב על הביתה שהוא פספס מול השער, כן? אז זה מאוד דומה בהקשר הזה. אנחנו כל הזמן חיים את התחושה של הפספוס הזאת.
וכשאתה מתאהב יותר מדי בתערוכה, זה מתבטא באופן שאתה מתווך את זה לצופים. אתה מתעכב על זה יותר, אתה מפרט, אתה מנסה להלהיב גם אותם?
אני לא כזה טוב בפוקר, ובגלל זה שבאמת אני אוהב תערוכה, זה די בולט. אבל גם שאני אוהב תערוכה, אני מחפש נקודה או שתיים שהן ביקורתיות כלפי התערוכה. נקודה או שתיים שהרבה פעמים אני אולי בהתחלה לא ידעתי, אבל מתוך כדי מפגש עם המבקרים והדרכות שלי, שמעתי את הטיעונים האלה, אז אני מעלה את הטיעונים האלה. היה תערוכה במוזיאון תל אביב שהתעסקה בהקשרים הרוחניים שנמצאים בתוך האמנות עצמה, ואני באופן אישי, גם בפעולה שלי כמדריך, אבל גם בפעולה שלי כאומן, מאוד מתחבר למקום הרוחני. והיה לי נטיית לב לתערוכה הזאת, אבל מההתחלה פגשתי הרבה מאוד אנשים ציניים, כן? והציניות הזאת נכנסה לתוך האופן שבו אני רואה את התערוכה, וקרו כל מיני מקרים מאוד מעניינים. למשל, היה בתערוכה הזאת עבודה של מרינה אברמוביץ', והיא הציגה שם נעלי קריסטל כאלה מאוד מיוחדות, שהתפיסה היא שאתה עולה על הנעלי קריסטל האלה והן באמת מרפות אותך. אז הרבה פעמים אני הייתי מוריד את הנעליים, עולה על הנעליים ומשם נותן את נקודת ההדרכה, ואחרי שאני מסיים ומדבר על הכוח ביצירה עצמה, שהכוח בעצם נמצא בנו כצופים, כלומר הנעליים האלה בלי החוויה של הצופים אין להם ערך, אז עולה אחת מהמבוגרות שאני מדריך בקבוצה, ונשארת ולא מוכנה לתת לאף אחד את, באמת את המקום הזה, ונכנסת לאיזו תחושה מדיטטיבית, ופתאום מתחילה לבכות במהלך ההדרכה, ושוב הקבוצה פתאום מתנהל איזה אירוע. עכשיו אני חושב שבאמת האירועים האלה, כמו בתערוכה הזאת, פתאום פגשו אותי, ופתאום הייתי בלי פילטרים, ופתאום ממש התחיל להתנהל דיון בקבוצה, איך אנחנו מרגישים כלפי זה, ולמה אותה אישה בוכה? והאם אנחנו צריכים לקלף מעצמנו קצת שכבות, או דווקא צריכים לשים שכבות, כי העולם יכול מאוד מאוד לפגוע בנו. ושיחה באמת יותר עמוקה שמתנהלת על המקום של אומנות. האם זה לעטות על עצמנו שכבות ציניות ונקודות מבט מורכבות, או דווקא בדיוק הפוך, לקלף את הבצל הזה ולגרום לנו להרגיש את הדברים כמו שהם.
זה מחבר אותנו גם לעובדה שאתה אומן בעצמך, יוצר מיצבים אינטראקטיביים, מה שמחבר כמובן לתקשורת שאתה מנסה להשיג בין צופה ליצירה אומנותית, בין פרטים בתוך קבוצה ובינך לבין המבקרים, אז בין האמצעים השונים להעביר הדרכה, אתה מביא לפעמים גם דוגמה אישית, אחת מהן קשורה אפילו לתערוכה שמוצגת בימים אלו במוזיאון תל אביב, אומרים אהבה יש בעולם.
כן, באמת יש מוצגת עכשיו תערוכה מאוד חמודה ומעניינת במוזיאון, שבעצם לוקחת פעולות של אומנים שלא בהכרח היו אומנות, הן פעולות שניתנו כמתנות לילדים שלהם או למשפחה, או נעשו באיזשהו מחווה, והרבה פעמים שאנחנו מתעכבים מול יצירה, אני מספר סיפור אישי, שבאמת במהלך השנה השלישית שלי בבצלאל, השארתי בטעות מחברת רישומים שלי בבית של האחיינית שלי, והיא פשוט קשקשה על הכל, על כל המחברת, כל הציורים שאני מאוד השקעתי ובעמל ויזע ציירתי. מה שהיה עם האחיינית הזאת באמת היה עניין טיפה מורכב, שאני לא הצלחתי לדבר איתה, כל פעם שהגעתי היא לא באמת הצליחה לתקשר איתי. ודווקא ברגע שקיבלתי את המחברת, אמרתי לעצמי, יש פה פתח, אפשר באמת ליצור תקשורת. אז לקחתי את המחברת, ציירתי עוד שכבה, והחזרתי לה את המחברת, והתחלנו התכתבות במשך קרוב לשנה, סביב אותה מחברת, כל מיני מהלכים של דימויים, בין דימויים ילדותיים לדימויים מאוד מורכבים. ופתאום התחלנו לדבר על אומנות ועל יצירה, ופתאום היא חיכתה שאני אשים לה בטעות את המחברת מחדש. אז המפגש הזה עם ילדים מאוד גרם לי גם לפתח את האומנות שלי, אבל אני חושב שבאמת הוא נוכח גם בפעולה של האומנים עצמם. ואני חושב שכמדריך, ברגע שאני משקף אותי כאומן בתוך פעולת ההדרכה, גורם להם לראות באופן הרבה יותר עמוק את התערוכה. שבאמת אומנות היא סוג של תקשורת, והתקשורת הזאת שקורית בתערוכה היא תקשורת בין מבוגרים, אומנים, לבין ילדים.
העובדה שאתה אומן בעצמך, יתרון לדעתך ביכולת שלך להבין, לתווך, לתקשר יצירות אומנות, או שזה אולי דווקא יכול להיות בעייתי לפעמים?
אני חושב שזה מאוד חשוב, המקום של היותך אומן בתור מדריך. גם ברמת ההבנה של הקשב, דיברת בתחילת התוכנית על המקום של קשב שמיעתי, על העניין שאנחנו יכולים לראות יצירה ויזואלית ובאמת לתת לה תחושה שונה של מוזיקה, ואני חושב שכאומן, אחד מהדרכים לפעול מול יצירה היא במקום החומרי. כלומר, יש הרבה מאוד ילדים שדווקא המקום החומרי, דווקא היצירה של הדפס, של ציור וההגעה לגלריה והראייה של אותו אובייקט על הקיר, גורמת להם להבין איך הוא משך את משיכות המכחול, איך הוא יצר את הקומפוזיציה וכו' וכו'. בהקשר שלי, אני באמת חושב שהרבה מאוד מהסדנאות שאנחנו בונים במוזיאון, בעצם עשויות על ניסיון בתוך הסטודיו. אני עובד בסטודיו על משהו מסוים, למשל אותי מעניין ציור בנגזרות נייר, ואני אבנה בתוך המוזיאון סדנאות שלוקחות יצירות מתוך האוסף באותו נראות ויזואלית, ויגרום לילדים בעצם לעשות סדנאות כאלה או אחרות מהנגזרות נייר. ומה שקורה בצורה מעניינת, זה שנוצר הפריה הדדית. אני לומד מהילדים איך לעבוד בצורות שונות ואיך לצבוע בצורות שונות, למשל, מנגזרות נייר, ואני מביא את זה חזרה לסטודיו. התהליך הזה הוא בעצם יוצר סוג של קשב חומרי. אני חושב שבאמת המקום הראשון, גם שזה פגש אותי בתור מבקר, עוד לפני שהייתי מדריך, למשל תערוכה שהתעסקה בציור על קרמיקה הולנדית, ושהגעתי לתערוכה אני פתאום הסתכלתי על העריכים, וראיתי שם ציורים שהרגשתי שהיד שלי צעירה. היה ניצן, אולי לא קראו לו ניצן, קראו לו ונד משהו, אבל הוא חי במאה ה-16 וצייר על קרמיקה. ופתאום המקום שלי כאומן הרגיש לי באמת כאילו היה מישהו שפעל ממש כמו שאני פועל, וזה באמת העמיק את הידע שלי ואת היכולת שלי לצייר באותו סגנון ולפעול באותו סגנון. אז אני חושב באמת שהמקום של המוזיאון הוא מקום של השראה והוא מקום של לימוד מתמיד, בסופו של דבר נכנס לפעולה שלי כאומן.
וחוזר אל המוזיאון.
וחוזר אל המוזיאון חלילה, ברור.
אז זה קורה לך גם במפגשים רגילים מול קבוצות מבוגרים, שדברים שעולים בשיח, מחלחלים ומשפיעים על ההבנה שלך את היצירה, פתאום אתה מבחין בדברים שלא ראית קודם, או משנים אצלך תפיסה?
אנחנו כמדריכים, מדריכים הרבה מאוד סוגים של אנשים. מה שמיוחד זה באמת העניין הזה של הנקודות מבט השונות. כלומר, אם אני מדריך קבוצה של אדריכלים, והם פתאום נותנים לי כל מיני נקודות מבט על האופן שבו החלל בנוי, ונקודות מבט על האופן שבו היצירה מונחת, גם אם אני מכיר את המוזיאון לעומק, פתאום נקודת המבט שלהם נכנסת גם אליי, ואז אני יכול להכניס את הנקודות האלה בהדרכות שונות שלי. כלומר, מה שנקרא המדריך הוא כל מה שעובר עליו, כן? הוא לטוב ולרע.
לפעמים אתה גם חושף בפניהם את המנגנון כדי לעורר אותם לחשוב בעצמם, להגיב ולהיות אקטיביים.
אני חושב שפעולת הדרכה טובה היא פעולה שמטילה ספק. חלק מהספק הוא הספק בעצם היותך מדריך, כלומר, בעל הסמכות ובעל הידע. כמו בהקשר של ההורים, כן? כמו שאם אתה לא מצליח לעזוב את הכן, ואם אתה לא מצליח להטיל ספק בהורים שלך, אתה לא יכול להתבגר ולהפוך להיות עצמאי כנער או כבוגר. אז אותו דבר בהקשר המוזיאלי, כלומר, התפקיד של המדריך בסופו של דבר הוא לגרום לאנשים ללמוד את היכולת לעוף, לעזוב את הכן. לתת את הכלים שבהם הם יכולים להתבונן לבד על היצירה. ובהקשר הזה, אני משתדל לפחות פעם או פעמיים בהדרכה להטיל ספק בעצמי ולהטיל ספק בתערוכה, באופן שבו היא מוצגת. כלומר, בהחלטות של האוצרים, בהחלטות של המוזיאון.
כשאתה מתאים את עצמך לקבוצה, לדינמיקה בתוכה, לאווירה, לכוחות השונים, לפרטים, לא תמיד אתה מסוגל להשיג הקשבה מכל הקבוצה. לפעמים רק אחדים מעוניינים בהדרכה שלך, ואתה הרי לא אמור להיות בתפקיד הגננת.
כן, כמו כל דבר בחיים, בעצם צריך לבחור מה המטרה שאתה רוצה להשיג מהמפגש המסוים הזה. ולפעמים, אם יש כיתה שלא עוקבת אחריך, ובסך הכל ארבעה ילדים נמשכים ושואלים אותך שאלות, לפעמים ההשפעה על ארבעה ילדים האלה היא יותר משמעותית מניסיון להשפיע על כל הקבוצה. אז זה באמת עניין מאוד מורכב של בחירות, גם עם קהל מבוגר, כמובן. שואלים אותך שאלות תוך כדי, ואתה צריך להחליט על איזה שאלות אתה עונה ועל איזה שאלות אתה לא עונה. העניין הזה של בחירה הוא באמת קשור ברצון ובהבנה עמוקה של מה המטרה שלך כמדריך, ספציפית עם הקבוצה הזאת, לא איזה מטרה כללית רחבה.
כן, אז אתה מדבר על קשב שהופך להיות מאוד משמעותי בסיטואציה הזאת. זה נושא שבכלל נדמה לי עומד במרכזם של החיים המודרניים, ההתמודדות עם כל אמצעי ההסחה, אפילו העובדה שבחלל המוזיאון שוהות כמה קבוצות עם מדריכים, מה שבוודאי מקשה על הריכוז, ואתה בוחר לא אחת להשתמש בזה, נכון?
כן, אז העניין קצת אצלי, אולי אנשים יגידו, זה הסנדלר הולך יחף, כן? אבל אני אדם עם בעיות קשב וריכוז, וכמדריך זה דבר מאוד קשה, כי הרבה מאוד מהפעולה כמדריך היא מאוד אינטואיציה. הרבה פעמים שאתה מדריך עם 7 או 8 קבוצות באותו חלל, אתה לא מצליח גם לשמוע את עצמך, גם לשמוע את המחשבות שלך, וגם להבין איך האנשים מולך חווים אותך, או חווים בכלל את התערוכה. זה באמת קשב מאוד מורכב, אז אני הרבה פעמים מאבד את חוט המחשבה. ואני חושב שאנשים חושבים אולי בבית שזה דבר רע או בעייתי, אבל אני חושב שזה מקום שהופך אותך למי שאתה. ואני הרבה פעמים מספר לקבוצה ואומר להם, איבדתי את חוט המחשבה, אתם אולי מצאתם אותו, ועושה באמת איזו תנועה של לחפש את החוט עצמו. והדבר הזה, כמובן, אם אני נזכר ומצליח לחבר את חוט המחשבה, אני ממשיך, אבל אם אני לא מצליח, אז אני באמת בודק את הערנות של הקבוצה, או את הערנות של חלק מהקבוצה. כלומר, אני שואל אותם מה עניין אותם, או לאן הם היו רוצים שאני אקח את זה מפה, אם כבר הפסקנו.
אז גם בתוך הקבוצה אתה צריך לאתר ולייצר קשב, כמו למשל הקשב השמיעתי שהזכרנו בפתח שיחתנו, שאתה מיישם ממש, והאמת שפרסת בפניי תפריט עשיר ומגוון, כל אחד מפעיל את החושים שלנו באופן אחר.
כן, אז את דיברת על קשב שמיעתי. אני גדלתי לא בהכרח כאומן פלסטי, אלא בתור אדם שהתחיל לנגן כינור בגיל 5, וניגן בהרבה מאוד כלים במהלך חייו, חליל סקסופון, ודווקא הרבה פעמים החוויה שלי מול יצירה מוזיאלית, או מול יצירה שונה, ציור, הוא קודם כל שמיעתי. הוא להרגיש את הפואנטוליזם, כן, את הנקודות, ולהרגיש אותם כמו סטקאטו, או להסתכל על באמת יצירות של סזן, ולהרגיש אותם כמו איזה לגאטו. ואת ההבנות האלה, אני באמת הפכתי למשחקים בתוך ההדרכה עצמה, כדי לתת כלים לילדים לנסות להקשיב ליצירה, לנסות להקשיב לאופן שבו היא נשמעת. אבל יש הרבה צורות שונות של קשב, כמו קשב משתף, שמשתף את הדברים שהקבוצה עצמה מביאה, או קשב שמצליח לחלץ מהם כל מיני דברים, לעומת באמת קשב ויזואלי, שגורם להם להבין את הסימנים שנמצאים מולם, ולבנות מהם סיפור, ולבנות מהם את ההקשרים התרבותיים. ואפילו קשב פואטי. כלומר, אני הרבה פעמים יכול לנסות לגרום לתלמידים ולאנשים שונים, לבנות לעצמם סיפור בראש, להפוך את הגלריה לספר. שבו הם יכולים לדפדף בין העמודים השונים, ולהבין את הסיפור שנרקם בין היצירות השונות. אחד מהדברים הבולטים, שלדעתי כן חשובים, זה ההבנה של הגוף. הגוף הוא כלי מאוד מאוד חשוב להבין את המרחבים, וגם להבין את היצירות. כשאני מסתכל על פסל מסוים, ואני רואה תנוחה מסוימת, אם אני אחכה אותו עם הגוף, או אם אני אגיב אליו בצורה מסוימת, לפעמים אני יכול להבין את יחסי המשקל של הפסל, כלומר, אני יכול להבין גם את איך בנו את הפסל, במובן החומרי, כמו שדיברנו עליו קודם, אבל גם באמת במובן של הקומפוזיציה, במובן של המנח, במובן של למה עשו אותו באופן שעשו אותו. הגוף, כמובן, אנחנו יכולים להסתכל עליו בהקשר החיצוני, אבל ברור גם שיש השפעה רגשית לדברים. ואני חושב שהרבה מאוד מהקריאה של יצירות היא קשר רגשי. האם זה עצוב לי לראות את זה? שמח לי? מה הצבעים גורמים לי להרגיש? האם הפסל בזה שהוא גדול גורם לי להרגיש כאדם קטן? וגם אני יכול לקחת את הציור עצמו ולהוסיף כאילו בועת דיבור לדמות שמופיעה בציור ולשאול את הילדים מה אותה דמות הייתה אומרת ביחס למה שהם רואים. וכמובן המקום של החומר. אחד מהזיכרונות, באמת בהקשר הזה, זיכרון שלי בתקופת בצלל, שהייתי בן 17, פעם ראשונה שציירתי ופיסלתי מודל עירום. ופתאום במהלך הסדנה עצמה, הרגשתי שברגע שאני עובד על הפסל ויוצר את הפסל בחמר, מתוך מה שאני מתבונן עליו, אני סוג של עושה איזה מהלך פיגמליוני כזה, כן? אני בורא את הדבר עצמו, ופתאום הבנתי את התחושה של הידיים. והתחושה הזאת הייתה בתת מודע שלי, עד שהגעתי למוזיאון ישראל, ופתאום ראיתי יצירה של ג'קומטי. זה יצירות הרבה פעמים מאוד מאורחות, שאנחנו רואים את התביעת יד של האומן, כאילו באמת הוא לש את הפסל עצמו, בדרך כלל זה באמת פסלי חמר או שעבה שבפועל אחרי זה הפכו להיות פסלי ברונזה. ופתאום אני הבנתי מה האומן עשה. הוא גירד את החומר וגירד את החומר ולקח את הידיים שלו וחיפש את הדימוי הנכון, את הפסל הנכון, וממש הרגשתי כאילו אני פיזית בידיים מרגיש את האומן. וההבנה הזאת באמת הייתה איזו הבנה ראשונית, שרק כשהתחלתי להיות מדריך הבנתי שהיא באמת קשורה לסוג קשב מסוים שאפשר להפוך אותו באמת לשיטה.
באיזה אופן?
באופן הזה שאני יכול לקחת את הילדים ובשעה הראשונה לעשות להם סדנה שמתעסקת בעבודת הדפס, בעבודת תחריט. וברגע שהם עובדים ובאמת יוצרים את התחריט עצמו והולכים לתערוכה שעה אחר כך ורואים תחריט, הם מבינים את הקושי, הם מבינים את הצבעוניות, הם מבינים את המורכבות שגרמה ליוצר לעשות את הפעולה בפועל.
מה קורה עם בני נוער? זו קבוצה קצת יותר קשה, אני מניחה.
קודם כל, כשאני פוגש בני נוער, כמו בכל הדרכה, אני פוגש את עצמי. וספציפית פה, אני באמת, אני גדלתי בתור ילד שאפשר לכנות חנון. אומרים לי שאני קורא אנציקלופדיות להנאתי, וזה באמת היה נכון. אז הרבה פעמים שאני מדריך קבוצה, אני פתאום משנה את המקום שלי. כלומר, הקבוצה רואה אותי כבן אדם המגניב, המקובל, אם תרצי. ויש לי יכולת בעצם לראות בשדה יותר רחב ובהבנה יותר רחבה את הקבוצה. בני נוער זה דבר קצת יותר קשה, גם בהקשר הזהותי, כלומר, בני נוער מתעסקים הרבה מאוד במי אני, מה אני, גם ברמה הקבוצתית ובטח ברמה שפוגשת אותם במוזיאון. אז אני מתחיל איתם באיזה שבירת קרח, באיזה מקום שמנסה ליצור ביטחון. סביב העניין של איך שאני מדבר, אני הרבה פעמים דווקא פותח עם קבוצה ושאל אותם מה קורה נשמות, כן? אני באיזה מרחב מאוד מאוד חביב שנכנס לתוך השיח שלהם, ומנסה באמת לא לדבר גבוה ולדבר בשפה ובהקשר שלהם.
אבל זה לא התנחמדות קצת?
אני לא חושב שזה התנחמדות, אני חושב שהכוח האמיתי של מדריך הוא לשבור את כל אותם מנגנוני התנגדות. וגם, כמובן שהשיח עצמו הוא שיח הרבה יותר מחובר, הוא שיח שפועל הרבה יותר דרך דברים שהם מכירים. באינסטגרם, אחד מהפלטפורמות המוכרות, יש יכולת לעשות האשטגים, בעצם לתת קטגוריות לתמונה שאני מפרסם. ואני יכול לתת למשל קטגוריה שחור ולבן, יום הולדת. עכשיו, כשאני לוקח ילד ונותן לו דף פעילות, אני נותן לו ושואל אותו, תן לי 30 האשטגים שונים לתאר את היצירה שאתה רואה מולך. ופתאום הילד צריך לחשוב מתוך הדברים שהוא מכיר, מתוך הפעולה שהוא מכיר, איך הוא יתאר את היצירה. והוא מגלה לבד, בלי העזרה שלי, מה הטכניקה שבה עשו את היצירה, ומה המנח ומה הקומפוזיציה, ומה מצויר ומה הקשר, ובאמת הוא הופך להיות חוקר דרך השיטות שהוא כבר מכיר. אז אפשר ללכת להרבה דברים, אפשר לקחת את ההקשר של הגוף לטיק טוק, מהלכים שונים שבאמת אנחנו מנסים לעשות אותם במוזיאון עבור האוכלוסיות האלה.
אני מניחה שיותר ויותר יש התייחסות ושימוש שלכם באמצעי המדיה החדישים למפגש צופי יצירה, בוודאי כעת בתקופת הקורונה שמאלצת אותנו לתקשר מהבית באמצעות זום, אפליקציות, תקשורת כאלו ואחרות. הנה גם את הרעיון הזה אנחנו מקיימים בזום. מה זה עושה לאופן שבו אתם ממשיכים לקיים את המוזיאון, לאפשר לצופים לבקר בו מן הבית? מה זה עשה להדרכה? אילו שינויים זה חולל בה? והאם הגעתם כך גם לקהלים נוספים?
אז אני חושב שאנחנו נמצאים בעידן שמוליד הרבה מאוד אפשרויות. בכל מצב של משבר אפשר להסתכל עליו במובן השלילי, של אי אפשר לבוא ולראות את היצירה בפועל, אפשר לקחת אותו דווקא למקום הפוך, שפתאום כולם יכולים לראות את היצירה. מה שבעיקר הפעולה הזאת בקורונה מגדילה, זה את הלפני ביקור במוזיאון ואחרי ביקור במוזיאון. לבוא ולייצר שיח על פעולת ההתבוננות עצמה, אנחנו בעצם מנסים לייצר חוויה שגורמת לאנשים להכיר ולהרגיש בנוח עם המוזיאון. כשהם יגיעו למוזיאון, הם יוכלו לחוות את אותה חוויה. הם יוכלו להתחבר ולא להתנגד לכל באמת אותם חומות שניצבים בפני המבקר מראש.
אז כשאנחנו מדברים על כל מיני אמצעים דיגיטליים, צריך אולי להזכיר גם את האמצעי הישן, את אותו המדריך הקולי, אותו מין טלפון אישי שרבים מעדיפים להסתובב איתו, ולקבל הדרכה כשהם קובעים את הקצב, כשהם בוחרים היכן להשתהות, היכן לוותר, אלא שזאת הדרכה קבועה, ממוסגרת, אחידה, שלא מתגמשת, שלא מתאימה את עצמה לצרכן, ובכל זאת, גם בזה ניסיתם לעשות איזשהו שינוי.
באמת התחושה הזאת עלתה לי, שבזמן שעבדתי במוזיאון ישראל, והיה שם אירוע שנקרא נקודת מגע, ובתוך אותו אירוע החליטו בעצם לקחת יצירות גדולות במוזיאון, ולתת לילדים לתאר אותם. ופתאום הזווית הרעננה הזאת של ילדים, שלא נמצאים בתוך הכובד הזה של תולדות האמנות, גרם לזה להיות הרבה יותר חד, הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מעורר מחשבה. ובאמת הפעולה הזאת גורמת לי לכוון לכיוונים של אינטראקציה, לכוון לכיוונים של מגוון נקודות מבט על אותה יצירה, לכוון לכיוונים שהם לא מסורתיים או לא קלאסיים, במובן שבו אנחנו רגילים לחשוב את המוזיאון.
טוב, אז אנחנו מדברים על ילדים, הזכרנו בני נוער, חיילים. חיילים הם וריאציה אולי על בני נוער, גם בגיל וגם בדינמיקה הקבוצתית, אבל כאן נכנס גם גורם נוסף שהם מגיעים בעיקר לבקר במוזיאון אנציקלופדי כמו מוזיאון ישראל, ופחות או כמעט לא במוזיאון לאומנות כמו מוזיאון תל אביב, וזה גם מאפשר לך, כמי שהתנסה בשניהם, לעמוד על ההבדלים גם מבחינתך כמדריך.
אז באמת מוזיאון אנציקלופדי ומוזיאון לאומנות הם לכאורה אחים, אבל אחים מאוד מאוד שונים. מוזיאון אנציקלופדיה הרבה פעמים מתעסק במיתוס, מתעסק באופן שבו אני מדבר על לאומיות, מדבר על זהות, ומוזיאון לאמנות יש בו הרבה יותר איזה עניין של שיח ואיזה עניין של פרשנות, ועניין שהוא הרבה יותר דינמי. אחד מהדברים הבולטים למשל, אני חושב שזה באמת שיח מול חיילים. במוזיאון ישראל, הרבה פעמים בתרבות יום א', הם בעיקר מבקרים מודל דגם בית שני, בהיכל הספר, הולכים אחר כך ליהודאיקה ולהתעסקות בזהות היהודית, ובסוף מקנחים באיזה עבודה מתוך האוסף של האמנות הישראלית. ופה אפשר לדבר על מתח שבאמת קיים בכלל במוזיאונים, כי מצד אחד, אם דיברנו על המקום הדמוקרטי של המוזיאון, שמתחיל עוד במהפכה הצרפתית, היה לו אלמנט נוסף, האלמנט הלאומי, שאנחנו יכולים לדבר על כל מיני תקופות אפלות שלו, כמו למשל באמת בגרמניה תחת המשטר הנאצי של האמנות המנוונת, ובעצם הדרכות שנעשו למשל באותם תערוכות שכיוונו ללאומיות מסוימת. אז אני שעברתי את הסיורים האלה לחיילים, הדגש שלי היה כמובן גם לחשוף את המקום הביקורתי שנמצא בעצם המיתוס. כלומר, שאנחנו למשל מדברים על בית שני, אנחנו יכולים לדבר על 22 כתות או יותר שחיו באותה תקופה ושתפסו את היהדות באופן שונה. לוקח את זה לפעמים לעולם הרלוונטי שלנו היום. דווקא הרבה פעמים הרצון שלי היה לקחת את אותו מיתוס, לקחת אותו לשדה האומנות, כשדה שמצליח לראות באופן עמוק את המורכבות, ולא לפחד ממנה, אלא דווקא לאתגר אותה.
מה שמטריד אותי דווקא זה למה חוסכים מהם את הביקור בחלקים שמציגים יצירות אומנות.
הרבה מהחיילים שמגיעים למוזיאון ישראל, זה אנשים, או בכלל שמגיעים למוזיאונים, זה לא אנשים שלמדו מגמת אומנות, או לא התעסקו באומנות, שאני לוקח חיילים שלא מכירים את תולדות האומנות, הנקודת ממשק שלי איתם היא דווקא השיח הישראלי. היא דווקא ההתייחסות לאחר, לערבי או למזרחי או לאדם הזה או האחר בתוך החברה עצמה. דווקא זה יכול לגרום להם לרצות לבוא יותר למוזיאון בהמשך.
ואם חיילים, ישנם גם חיילים חרדים, הזכרת את זה קודם, אבל בכלל אוכלוסייה חרדית שממעטת להגיע למוזיאון, וזה דרש ממך להתמצא בהלכה ולעקוף, תרתי משמע, מוקשים בדרך. עד כדי הסתרת יצירות.
אני באופן כללי לא הסתרתי, אבל כמו שאומרים, למדריך יש זרקור, שהוא יכול לכוון דרכו את האופן שבו הצופה מסתכל על הדברים. ובמוזיאון ישראל היה לנו מספר קבוצות באמת של חיילים חרדים שהתגייסו לכל מיני מקומות. מי שמכיר את מוזיאון ישראל, קשה מאוד ללכת ולעבור בתוך האגפים השונים של המוזיאון, בלי להתקל באיזה גבר ערום או באיזה אישה ערומה מפוסלת בצורה מאוד יפה. אז אנחנו כמדריכים בעצם התחלנו לקחת אותם ממקום למקום, וכאילו להתחמק מהנקודות הבעייתיות שנמצאות עבורם במוזיאון. וכמובן שתוך כדי היה צריך גם להבין באמת ברמה הלכתית מאוד מורכבת, מה כן מותר עליהם לראות, מה לא מותר עליהם לראות, באיזה אופן אני מדבר על היצירה, האם אני מעורר ספק או לא מעורר ספק. באמת בנינו מסלולים שונים שהאוכלוסייה הזאת תוכל להגיע. אני חושב שהמקום של המוזיאון הוא לא להדיר אוכלוסיות, אלא לקבל אוכלוסיות. והמקום של המוזיאון הוא להיות גמיש. אם חבר'ה חרדים לא יכולים להגיע למוזיאון בגלל שיש פסל של אישה ערומה, אז המקום של המוזיאון לפעמים, שוב, בתוך המתח העדין התרבותי, הוא לתת מהלכים כמו הדרכות שונות, שמצליחות לגרום לקהל הזה להיות חלק מהמוזיאון ומתוך השיח המוזיאלי.
כן, אז עד כמה אתה מרגיש אחריות, חשיבות, כוח, בהיבט הזה של הדמות שתעצב את החוויה הראשונית כלפי מוזיאון או כלפי יצירות אמנות בכלל?
אומרים על בני אדם שהרושם הראשוני הוא הרושם הכי חזק שהם מחזיקים. והמפגש עם המדריך, אפילו ברמה הקדומה לזה, האופן שבו הוא נכנס, איך הקבוצה נכנסת, איפה הם שמים את התיקים וכולי, מאוד משפיע על האופן שבו הם חווים את המוזיאון. אני מבין את כובד האחריות, אבל אני מאמין שזה לא יושב לי על הכתפיים. כלומר, אני משתדל להיות, כמו בשיחה בינינו, הכי פתוח והכי חופשי. הכי מה שנקרא, לכאורה, לזרום, והכי לפעול עם הקבוצה. אבל בסופו של דבר, מה שעבורי כמדריך הכי חשוב, זה לייצר חוויה של עוד. לא משנה אם זה סביב אמנות, או סביב עיצוב, או סביב המפגש שקורה. השאיפה שלי היא שאותם אנשים ירגישו חלק מהמוזיאון, ירגישו חלק מהשיח, ירגישו שיש להם מקום בתוך הדבר הזה. לפעמים זה לא מצליח, ואנשים יוצאים בחוויות קשות, אבל בתחושה שלי, לרוב הן חוויות חיוביות מול הקהל. אולי בגלל זה אני ממשיך לעסוק במקצוע, ולא עובר למקצוע אחר. אני חושב שהמקום של המדריך הוא קצת מקום הפוך אולי לפעולה של השומרים, או לפעולה שאחראים לשמור על הסדר של המוזיאון. המדריך בעצם אחראי על לבנות סדר מאפשר עבור הצופה.
במידה רבה גם תיירים שיוצא לך להדריך, יש משהו ראשוני אחר בעובדה שהם במקום זר, שפה זרה, אומנות לא מוכרת הרבה פעמים. איך אתה חווה את המגזר הזה?
אז אני חושב שתיירים זה בהחלט הדרכה שכיף להדריך. הם רואים אותי והם רואים את הזהות הישראלית מצד אחד, ואני רואה אותם ואת איך מסתכלים עלינו. ומהאופן שבו אני יצא לי להדריך תיירים, אני מופתע. כי הרבה פעמים אתה חושב שהם ירצו ללכת לעבודות המפורסמות של ון גוך, של פיקאסו, של שגאל, אבל אתה מגלה שבסופו של דבר מה שמעניין אותם זה דווקא האוסף הישראלי. אז הרבה פעמים שאני מדריך תיירים, אני מוצא את עצמי מתחיל באיזו צורה שמתעסקת קצת בזהות היהודית ובענקי האמנות שיש לנו במוזיאון, ואז הולך איתם מהר לראות את השיח בתוך ואת הקונפליקט בתוך האמנות הישראלית עצמה.
התיירים אולי מאפשרים לך להסתכל מבחוץ על כל החוויה הזאת, על האמנות עצמה, על החוויה המוזיאלית, ועל עצמך בתוכה, הן כמדריך והן כאומן. אתה יכול להגדיר מה אתה אוהב בעיסוק הזה? מה מושך אותך?
אני חושב שהדרכות הן מאוד ממקרות, הן קצת כמו סמים, כן? כשאתה מדריך הדרכה טובה, אתה רוצה בעצם להדריך עוד הדרכה טובה, ועוד הדרכה טובה, ועוד הדרכה טובה, ואתה רוצה להיות כל הזמן במפגש הזה עם הקהל. אז השאלה כאילו, מתי התחלתי להשתמש, כן? היא שאלה טובה, ואני כבר מדריך קרוב ל-13 שנה, אז אני לא בהכרח זוכר את הפעם הראשונה שבה זה היה ראשוני. לפני ההדרכה המוזיאלית, אני הדרכתי בכל מיני מקומות שונים, ושגדלתי הייתי ילד מאוד חנון וביישן, ובכיתה ט' הצטרפתי לפרויקט שנקרא משאצים, של מין אנשים שלוקחים ילדים ובעצם הם מדריכים הדרכות וטיולים בתוך השטח. ודווקא שם, פתאום הייתי מילד ביישן, הפכתי להיות ילד שפתאום יכול להפוך להיות איזו דמות בולטת שמעבירה תוכן. עדיין הייתי חנון, אבל הייתי חנון שיש לו איזו מטרה והוא משכנע אנשים, והוא מגלה לאנשים דברים שהם לא יודעים. אז אני חושב שבבסיס של הרגש, ברמה הכי בסיסית, זה המפגש עם אנשים, והיכולת להקשיב לאנשים אחרים, וכמובן שהיכולת של אנשים אחרים להקשיב לי. מעבר לזה, כמובן כאומן, המקום שלי להיות חלק מהשיח, המקום שלי לתת את הגישה שלי כלפי אומנות לתוך השיח, היא מאוד מאוד חשובה לי, והעניין הזה של הלימוד מתוך אותם מודרכים לגבי האומנות שלי. אני כן חושב שמדריך צריך איזו גישה אידיאולוגית, כלומר הוא צריך להגיע לעולם הזה עם איזו הבנה, של איך הוא רואה את עולם האמנות, מה הוא חושב שרע בו, מה הוא חושב שטוב בו, ולאיזה כיוון הוא רוצה למשוך. וכל מדריך שלא יעבדו עליכם, מושך לכיוון מסוים, כן? אני מושך לכיוון של חוויה מוזיאלית שיוצרת אינטראקציה, וגורמת לאנשים להיות חלק מהמוזיאון, שמנסה להוריד את העניין הזה של מגדל השן בתוך המוזיאון, והשיח האקדמי והאינטלקטואלי המנותק, וליצור איזשהו יכולת של כל אדם להגיד משהו, כן? כמו באיזשהו מובן שמדברים על חסידות. בחסידות, לפעמים אתה יכול להיות הבן אדם שמתפלל אולי הכי טוב והכי יודע את התפילות, ולפעמים אתה פשוט ילד ששורק במשרוקית, וזה פותח את שערי שמיים. אז בהקשר הזה, אני חושב שהתפקיד שלי כמדריך הוא באמת למצוא את נקודת החיבור עם המרחב התרבותי הזה.
ונקודת החיבור בינך כמדריך לבינך כאומן, אז אתה רואה את עצמך מדריך כשעבודה שלך תלויה על קיר המוזיאון? כלומר, זה נכנס פה, כשאתה מסתובב בחללים האלה, אתה מדמיין עבודות שלך שיהיו תלויות כאן על קירות המוזיאון?
כמובן שכן. באופן כללי אני נמצא בעבודה הזאת מתוך איזו אמונה שאני יכול להשפיע על דברים. חלק מההשפעה שלי קורית כמדריך, חלק מההשפעה שלי יכולה להיות כאומן שמציג עבודה כזאת או אחרת. אז ברור שאני מקווה שביום מן הימים אני אצליח להציג במוזיאון, כשזה יתאים, כשזה יהיה חלק מהמהלך, וברור שאני חש לפעמים קנאה ודברים מורכבים סביב אומנים אחרים, אבל בסופו של דבר אני חושב שגם שאני חש קנאה, אני חווה את השיח ואני חווה את ההתפתחות שלי. אז אני מרגיש שהמוזיאון באופן כללי והעבודה שלי בו דווקא מקדמים את המקום שלי כאומן, ודווקא מחברים אותי יותר טוב אל עצמי ויותר טוב לקהל.
את דיברת על אנשים שזו הפעם הראשונה שלהם במוזיאון, אגב, זה רגע, אני חושבת שהוא רגע מכונן, אתה זוכר את עצמך בפעם הראשונה מתרגש מאומנות?
הפעם הראשונה שאני זוכר, עם העולם החזותי, כי אני קצת הגעתי באמת מעולם אחר, הגעתי יותר מעולם של מוזיקה, הייתה שהייתי בגרמניה, בברלין, במהלך איזה פרויקט בתיכון, וביקרתי בגמלדה גלרי, ופתאום ראיתי ציורים של אירונימוס בוש. למי שלא מכיר, ציורים חלקם מאוד מאוד קשים, מאוד מורכבים, שהוא מתאר איזה מצב של גיהנום, או מצב לא נחמד, אבל דווקא הדימוי הזה, הציור הזה, גרם לי לצאת מתוך העולם. פתאום הרגשתי שאני צולל לתוך העולם הזה, ומסתכל על הדמויות המצוירות, והן קופצות אליי מפה, קופצות אליי מפה, וביקשתי מהאדם שהיה איתי להמשיך, וממש נתקעתי מול היצירה הזאת, והיא גם השפיעה על, באמת על הדימויים ועל הדברים שיצרתי. ברגע שפתאום הבנתי שיצירה היא עולם שלם, ויצירה היא נפש למה, בגיל 16 זה גרם לי להיכנס לעולם הזה, ולחוות אותו באמת מצד אחד כמקום מאוד תרפויטי וכמקום מאוד עמוק, ומצד שני כמקום באמת של שיח תרבותי והיכולת לתקשר עם אנשים אחרים תחושות ודברים שעוברים עליהם ועליי.
אז כשלך יש חלק ברגע כזה אצל מישהו, ובכלל גם למבקרים חוזרים, אתה מודע, אתה חושב שאתה אולי הגורם שחולל תמורה, עורר מחשבה, שינה התייחסות אצל אותו המישהו?
אני אצטנע ואגיד שלפעמים יש לי את הכוחות האלה, ולפעמים אין לי את הכוחות האלה. אני כן מאמין במקצוע, כי אני חושב שרוב האנשים לא יכולים להגיע לזה לבד. מבחינת העניין הזה, שהתודעה שלהם מכוונת למקומות שונים. ואני כמדריך יכול לפקס את התודעה שלהם לכיוון מאוד מאוד מסוים. כי בסופו של דבר, אני לא יכול לפתח או להעמיק שום דבר שלא נמצא אצל הצופה שלי. כל מה שאני עושה זה להשתמש במה שיש בצופה ולתת לו כלים כדי לגרום להתנהל בעולם הזה בצורה הרבה יותר נוחה וזורמת, כן? אז לי כמדריך ברור שיש קצת אולי מקום כמו איזה פוליטיקאי. אני משכנע אותם להצביע לי. אני מין משכנע אותם להיכנס לתוך העולם הזה מתוך אמונה ומתוך תחושה שהעולם הזה יכול להעניק להם הרבה מאוד מזור, הרבה מאוד טוב, הרבה מאוד ריפוי, הרבה מאוד עומק, הרבה מאוד ידע. אני יכול להגיד שנגיד עבור המשפחה שלי, ועבור אפילו הבת זוג שלי, שבכלל מתעסקת בפיזיקה, אנחנו מבקרים ביחד במוזיאון, ואני מדבר איתה על היצירות, היא פתאום התחילה להתעניין במוזיאונים. כשההורים שלי הגיעו למוזיאון, והדרכתי אותם, והם אנשים שלא מגיעים מתוך העולם הזה של אומנות, וגרמתי להם להתעניין בזה, ולשאול אותי שאלות, עבורי זה היה מקום מאוד משמעותי. כשהייתי עוד בצבא, והדרכתי במכון למורשת בן גוריון, כל המשפחה שלי הגיעה להדרכה. ומהרגע הזה אבא שלי כאילו אמר, בהדרכה שלך יש קריזמה, יש משהו אחר. יש איזה עניין מאוד, מאוד ברור שקורה בהקשר הזה ברמה של הקייטנות במוזיאון. קייטנה במוזיאון היא לפחות שבועיים, שאתה נמצא בהם עם אותם ילדים, ואתה גם נמצא איתם 6-7 שעות. עכשיו, מה שמדהים הרבה פעמים זה שהילדים האלה לא שוכחים אותך. זה אותם ילדים שמגיעים למפגשים חווייתיים במהלך השנה. והם רואים אותך והם ישר כאילו מגיעים אליך, כאילו אתה מין אבא, כן? כאילו הם מכירים את הצורת פעולה שלך והם כאילו באים כזה לחבק אותך. מה שמדהים הרבה פעמים לגלות, זה בן אדם שהדרכת לפני 6 או 7 שנים, זוכר אותך בכלל. ויודע שהפעולה שהדרכת הייתה משמעותית עבורו. לי זה קרה הרבה מאוד פעמים, של אנשים שאני פוגש, מזהים את הפרצוף שלי, אבל הם לא זוכרים מאיפה אני. אז הרבה פעמים אני מספר להם את הבדיחה הזאת, יש לי אח תאום זהה. אני אומר להם, אתם אולי חושבים שזה אני, אבל אתם בכלל זוכרים את אחי, את חובב. ואז הם אומרים, לא, לא, זה בטוח אתה, ואחרי כמה דקות הם נזכרים שהם היו במוזיאון הזה והזה, והם באותו זמן הדרכתי על היצירה הזאת. וזה לפעמים תחושה של סוג של סגירת מעגל. אבל יש המון מעגלים והמון סגירות. בגלל זה אני אומר שזה רק סוג אחד של סגירת מעגל.
יש רגע או צופה או יצירה שעוררה תגובות מיוחדות שריגשו אותך במיוחד, שנצרבו באוצר החוויות שלך, שנתנו משמעות בשבילך מעבר להיותך נציג המוזיאון, ושאולי אפילו מצאו את דרכם ליצירה שלך?
אז אני לא חושב שזה רגע אחד. אני חושב שזה הרבה 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 רגעים מאוד מאוד קטנים, שלכל אחד מהם היה משמעות מאוד גדולה עבורי. אין ספק שהעבודה הזאת מרגשת אותי, והעבודה הזאת גורמת לי כל הזמן להיות מופתע מחדש. אני חושב שגם עבור המאזינים בבית שהקשיבו לשיחה הזאת, ההבנה היא שזה חלק מרצף. פעולת הדרכה היא לא פעולה רליגיוזית, איזו פעולה אחת פעמית שגורמת לך להתחבר לעולם הזה, אלא היא הרבה יותר להיות חלק מהתהליך. להיות חלק מאיזשהו תהליך של אמת, שמתברר במהלך הזמן עבורך. אחרי ביקור במוזיאון אתה יכול פתאום לפגוש את עצמך, חותך סלט באופן אחר, כן? וכמו שאני אומר את זה עבור אנשים, אני אומר את זה עבורי. אני רוצה להיות חלק מהרצף הזה, חלק מהעניין הזה של מדריך, אומן, באמת באיזשהו תהליך משלים כזה.
ניצן יחיאל כהן, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על הדרכה מוזיאלית. תודה לאומן ניצן יחיאל כהן, המדריך קבוצות במוזיאון תל אביב לאומנות. אני רותי קרן שערכה והגישה, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.